דף צדיק ט עמוד א' 9 שורות מלמעלה, אומרת הגמרא, תנו רבנן 10 שולחנות עשה שלמה, ולא היו מסדרים אלא על של משה, שנאמר, ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב. ומזה שנאמר בלשון יחיד, ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית השם, והפסוק מסיים ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים, למדנו מפה שרק שולחן אחד שימש לצורך הלחם. 10 מנורות עשה שלמה ולא היו מדליקים אלא בשל משה, שנאמר, כתוב הפסוק, כאשר אביה מלך יהודה פונה לירובעם מלך ישראל ואומר לו שלא יבואו ללחם באנשיו, למה? אז הוא אומר, ומקטירים להשם עולות בבוקר בבוקר ובערב בערב, וקטורת סמים ומערכת לחם על השולחן הטהור ומנורת הזהב ונרותיה לבאר בערב בערב, כי שומרים אנחנו את משמרת השם אלוקינו ואתם עזבתם אותו. יש לו טענה, אנחנו שומרים על בית המקדש, אתם עזבתם, אז אל תבואו ללחם. אבל הפסוק משתמש בלשון יחיד, אז מכיוון שנאמר פה בפסוק מנורת הזהב לבאר, דהיינו להדליק, ממילא אנחנו יודעים שרק במנורה של שלמה, של משה, בזה היו מדליקים. רבי אלעזר בן שמוע אומר, על כולם היו מסדרים, על כל השולחנות היו מסדרים את הלחם, שנאמר, את השולחנות לשון רבים ועליהם לחם הפנים. ולפי רוב השיטות אין הכוונה שבכל שולחן נתנו סדר של לחם, אלא כל פעם באקראי הלכו ונתנו במקום אחר, ולכן אנחנו פשטות כך לומדים את הדבר. פשטות זה הביום, עליו שיש כאלה שרוצים לחלוק על זה. כך אומר פה הקרן הורה, דלסדר על כולם ודאי עבר בבעל תוסיף, דהחד לחם הפנים וחד מנורה אמר רחמנה. הוא מביא לזה ילקוט שימוני במלכים א' רמז קוף פי ה', שבכל השולחנות היו מסדרים לחם, לא רק באותו שולחן. צריך אומנם להרחיב, אבל זה לא לנו עכשיו. אם ההגדרה הייתה שכך היה ציווי למשה, שביבוא יום המקדש יצטרכו לבוא ולהפים על כל השולחנות, כי הרי נאמר שיהיה דין של 10 שולחנות, אז אין פה כבר שאלה של בעל תוסיף, אם זה הציווי. השאלה היא רק מה נאמר בציווי. אם באמת נאמר ציווי של לחם הפנים, ונאמר דין של צריך לעשות עוד 10 שולחנות, אז באמת, אם אתה תבוא ותוסיף, אז אתה בעל תוסיף, זה יכול להיות יותר מזה. זה הכנסת חולין לעזרה, אבל זה מכאן צריך להמשיך הלאה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אלעזר בן שמוע אומר, על כולם היו מסדרים שנאמר את השולחנות ועליהם לחם הפנים, ובכולן היו מדליקים שנאמר את המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט. אז נאמר פה בלשון רבים, לפני הדביר זהב סגור. שיטה שלישית, רבי יוסי בר יהודה אומר, לא כשיטה אלא כתנה, כי למעשה הוא מדבר כדברי תנא קמא, לא היו מסדרים אלא על של משה. איי, אבל יש לי קושייה מהפסוק, אלא מה אני מקיים ואת השולחנות אשר עליהם לחם הפנים זהב, הרי כתוב פה לשון רבים, אלו שלושה שולחנות שהיו במקדש שנעשו לצורך לחם הפנים. הווה אומר, שניים שהיו בעולם מבפנים לפתח הבית, אחד של כסף ואחד של זהב. אנחנו נראה במשנה בעמוד ב', שני שולחנות היו בעולם מבפנים, בעולם מבפנים. וכאן בעולם מבפנים, הווה אומר ככה, יש אולם, יש פתח אחד לכיוון העזרה, יש פתח אחד לכיוון ההיכל. בצידי הפתח שלכיוון ההיכל, שם היו נתונים שני שולחנות, אחד של כסף ואחד של זהב. המטרה, על של כסף נותן לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו שמעלים בקודש ולא מורידים. כתוב פה דבר כזה, מעבר למה שאנחנו נראה במשנה שהכסף לא הכוונה כסף על השיש, ושם באמת הגרסה במשנה שיש, ורשי אצלנו בא ושואל, והי דקרי אח הכסף ובמתנית עם שיש, משום דשיש לבן ככסף, לכן הביטוי הוא כסף, אבל למעשה היה שולחן אחד של שיש ושולחן אחד של זהב. ולמה באמת היה אחד של שיש ואחד של זהב? כי יש מושג של מעלים בקודש ולא מורידים. הווה אומר, שאנחנו מוצאים את הלחם מהתנור ומביאים את זה לתוך ההיכל כדי לבוא ולסדר את זה על גבי שולחן, אז עד שכולם מגיעים ועד שהכל מסתדר, וזה תרחה רבה, זה כבד, כל אחד הולך עם סדר של שש לחמים, כל לחם שני עשרונים, דיברנו, דבר כבד. לכן, היה להם את האופציה לבוא ולהניח, הוא חובה, היה אפשרות, היה שם שולחן של שיש, שעל זה היו מניחים את הלחם, מסתדרים ונכנסים הלאה לעשות העבודה בהיכל. היה שולחן נוסף, כשיוצאים, מה אנחנו עושים? אז בינתיים הרי צריך להמתין עד שיקטירו את השני בזיחי לבונה, שזה המטיר של הלחם. בינתיים היו מניחים את הלחם על גבי שולחן זהב. ונראה שיש פה דקדוק נפלא בדברי רש"י. הרי יש מושג של מעלים בקודש, לא כתוב סתם ששומרים על הקודש, מעלים ולא מורידים. מה מעלים?
לא מורידים, זה
אומר ש... מה מעלים? אז הפירוש הוא ככה, יש את השלב שיוצאים מהתנור, שמה שזה נתון עכשיו למעשה בתוך אותו תבנית, שהתבנית היא מזהב, זה לא מפריע לנו להחשיב אותו כיורד. זה יוצא מהתנור, התנור זה עיקרון דבר של ברזל, אתה מעביר אותו לשיש, אתה מעלה בקודש. כשאתה שם אותו על השולחן, השולחן הוא בעצם עץ, עצי שיטים מצופים זהב. כשאתה מוריד אותו, אתה שם אותו על שולחן שכולו זהב, לא מצופה. ולכן זה נקרא מעלים. ורש"י אומר ככה, שמעלים בקודש, שורה שנייה מהרחבות, כגון בכניסתו, מניחו על של כסף, וכשמגיע לאחד מסדר על של השם, שמצופה זהב, הרי עלייה, ולא מורידים. לקח ביציאתו מניחו על של זהב. מה רש"י צריך להדגיש את המצופה? נראה שרש"י בא לומר לנו שהיה פה שלב אחד שהוא מצופה זהב, והיה שלב הבא של זהב ממש, ולכן זה נחשב מעלים בקודש. שואלת הגמרא, ומנהלן דן מורידים, מאיפה לקחת את זה שלא מורידים בקודש? אמר רבי דאמר קרא, הפסוק אומר, ויקם משה את המשקל, ויתן את אדניו, ויישם את קרשיו, ויתן את בריחיו, ויקם את עמודיו. אז רש"י בפירוש הראשון שלו נוקט מזה שנאמר לנו גם ברישא וגם בסיפא בלשון הקמה, זאת אומרת שאפילו בצחות הלשון, בדקדוק הדיבור, לא הורדנו במדרגה, אז השארנו בויקם. ולכן גם את הסיוף של הפסוק אנחנו, אז אין מורידים. פירוש שני נוקט רש"י, ואימא מדלופיו אחד הכהנים בהקמת העמודים והאדנים, שמע מן האם מורידים, לפיכר לא נתעסקו פה אחרים. אתה יודע למה אחרים לא התעסקו איתו? כי משה רבינו זה הגדול מכולם, ומכיוון שכן, ברגע שמתחילים לעשות בגדול, אז לא מורידים, אז לכן משה היה צריך לעשות את הכל לבד. כמו כן לשון אחר, מעיקר הוויה כמשה את המשכן, דהיינו יריות, שבתחילה פורס היריות, ולא הורידן בהקמת העמודים והאדנים, אלא אחז היריות בידו עד שהקים כולם. אז הם כבר עמדו על זה שלכאורה לאחוז ביד זה אי אפשר, ובאותו הזמן גם להעמיד את המשכן. אלא העמיד את זה כנראה על קרש יותר גבוה, אבל לא הורידו. למה? כי מעלים בקודש ולא מורידים. אז ברגע שדבר הוקבע כבר לא מורידים אותו. אז לכן עכשיו צריך להמשיך לעשות את העבודה כשזה תלוי מלמעלה, ואחרי זה הוא מסדר את זה על גבי אותם קרשים. מאידך אומרת הגמרא, ומנהלן דמעלים, זה הסברת לי אין מורידים. מאיפה אני יודע שיש מושג של מעלים בקודש? אמר רבי יחא בר יעקב דאמר קרא, את מחתות החטאים האלה בנפשותם. כתוב שמה אצל קורח, שהצטרפו אליו 250 אנשי שם, קרואי עדה, גדולי ישראל, וכל אחד הביא איתו מחתה. ומי שהמחתה את שלו תפרח, איפה שהכתורת שלו תוקטר, אז הוא זה שיהיה ראוי להנהגה. ועל זה כתוב, את אותם מחתות של אותם חטאים שאיבדו את נשמתם, הרי נשרפו, ועשו אותם רקועי פחים ציפויים במזבח, כי הקריבום לפני השם והיקדשום, היו לאות לבני ישראל. הווה אומר בתחילה תשמישי מזבח, קודם זה היה מיועד להקטרה שזה תשמיש מזבח, ויש רוצים לומר שזה יתקדש בקדושת כלי שרת, אבל הכל זה כלים לעבודה. לאחר מכן ועכשיו, כיוון שמעלים בקודש, אז העלו אותם מדרכה של שמש ועשו אותם חלק מגוף המזבח, מזה הקימו את הנחושת של מזבח הנחושת של משה. כמו כן, עוד דרשה למעלים בקודש, אשר שיברת ושמתם בארון. כתוב, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. ראשית צריך להדגיש, שלא להתבלבל, יש ארון שעשה בצלל, יש ארון שעשה משה, לא נוגע אחד אל השני. הארון שעשה בצלל בהקמת המשכן, אז ודאי שאת הקמת המשכן, מתי התחילו, מתי הצטבו על הדבר, זה היה אחרי יום הכיפורים שמשה רבינו יורד מן השמיים ונאמר לו סלחתי כדבריך. והקמת המשכן בפועל היה בכלל בראש חודש ניסן, כמו שדיברנו, שמונת ימי המילואים, ואחרי זה היה הקמת המשכן. כאן את השברים של הלוחות ואת הלוחות השניים שאת זה משה רבינו פוסל והקדוש ברוך הוא כותב, זה הרי נעשה בשבע עשר בתמוז, נפסלו, נשברו הלוחות, 17 בתמוז בשנה הראשונה ליציאת מצרים, 40 יום אחרי שמשה עולה לשמיים. וגם הירידה שלו עם הלוחות השניים זה ביוד בתשרי. אז לא היה עוד ארון של בצלל, אלא מה? משה רבינו נצטווה לעשות ארון עץ. ועל זה כתוב, אשר שיברת ושמתם בארון. והגמרא לומדת שאת השברים אשר שיברת ושמתם, חוץ ממה שנאמר פשטות הפסוק על הלוחות השניים, גם השברים צריכים לתת בארון. איזה אומר? שבעצם מעלים בקודש ולא מורידים. אז גם בתור שברים שמים את זה בתוך הארון. תני רב יוסף, ואת זה שאלה לנו רב יוסף מלמד, שהלוחות השניים ושברי לוחות כולם מונחים בארון. תוספות מביא את הגמרא בבבא בתרא, איך בדיוק נכנסו, השאלה כמה היה אורך ורוחב של הלוחות, כמה מקום היה בארון אנחנו יודעים, צריך לדעת נתוני ארון, אבל בכל אופן היה שם שברים והיה שם את הלוחות. עכשיו השאלה איך זה בדיוק נעשה. טוב, זאת מזכיר, צריך לומר שהיו שברי לוחות תחת השלמות, שלהם זה ו' 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 ג' וג', כל הדברים האלה התבררו בהרחבה שם. טוב, זאת מזכיר את הירושלמי בשקלים, משהו הדרוקן שישה ורוחבן שלושה. בכל אופן, אם שמים לב מי זה בעל השמועה הזאתי, תני רב יוסף, רב יוסף שונה לנו, ומיד אומרת הגמרא, מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין מוהגים בו מניעת ביזיון. אם יש לך תלמיד חכם, כמו שרשי בדף ח' במסכת ברכות אומר, אונס יכול להיות אונס של מחלה, אונס יכול להיות אונס בגלל קושי הפרנסה. אז אם עכשיו הוא שיקח תלמודו בגלל הקושי הזה, האונס הזה שנוצר לו, או החולי או הפרנסה, אז שם אנחנו באים ואומרים שנוהגים בו מנהג ביזיון, שהרי הלוחות האלה הם כבר שברים, ואת השברים האלה כבר את הכוח, את הקדושה שהיה בהם רוקנו. אותיות פורחות באוויר, ובכל זאת הגוף מכניסים אותו לתוך ארון. אז גם אותו תלמיד חכם, גם אם עכשיו קרה לו תקלה, גם אם הוא שיקח מחמת אונסו, אבל הגוף צריך להכניס את זה בתוך ארון. ראיתי שמביאים פה, קשה לסחוף את כל הספרים, אז קצת מהציטוטים. אומר פה הרבינו בחיי, רבינו בחיי נמצא על הפרשה, נמצא בשמות בפרק למדבט בפסוק תזיין. דידוע כי היה הכתב בלוחות דוגמת הנפש בגוף, ובהסתלק הכתב נשארו הלוחות גוף בלא נפש. זה גוף בלא נפש ראוי לקוברו תחת הקרקע, ועל כן הסכימה דעתו לשבר אותם תחת ההר, והיינו מה שדרשו בברכות, יזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסוד. אמר רב עמי, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כלומר שברי לוחות שפרח מהם הכתב, ועל כן מביא ראיה מזקן שפרחה מלו התורה ויתיק התורה כבר.
בן אדם.
אבל זה שצריך לזכור שזה שברי לוחות של אלוקים. וביתר ביור, עיין שם בפסוק את המשך חוכמה, נפלא רב. משך חוכמה מדבר על החלק הזה, על השברים של אלוקים עם השלם של בני אדם. והצירוף הזה ביחד, זה צריך להיות בארון. סימן ביטל שרח ושכח, זה סימן למימרות שמזכיר עכשיו ריש לקיש. אמר ריש לקיש, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה, דכתיב אשר שיברת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יחרר כוחך ששיברת. אומר פה רשי שביטולה של תורה, רשי הזה הוא רשי יפודי, רשי הכרחי, כתוב פה ככה, כגון יש פשט אחד של הצום ברזל שהוא בא ואומר למה ביטורה של תורה זו יסודה, כי עד שלא שיברו את הלוחות הראשונים לא היה שכחה. אז אדם היה לומד פעם אחת וגמר ללמוד. מה גרם לו להיות חוזר על תלמודו? מה גרם לו? אז השבר הביא את התיקון. אבל אנחנו רוצים ברש"י. רש"י אומר, כגון שמבטל תורה להוצאת המת ולהכנסת קלה, זהו יסודה, כלומר מקבל שכר כאילו יושב ומייבדה ועוסק בה. זה החידוש הגדול ברש"י. זה לא שהוא עושה מצווה, בסדר, אז תלמוד תורה כנגד כולם, את הדבר הגדול הוא לא קיים, אבל הוא מקבל שכר על מה שהוא עושה, בסדר, פחות. זה רש"י. ולמלא רש"י, מה היינו אומרים? תלמוד תורה כנגד כולם, התורה זה הטופ והעיקר, אבל מה? יש דין שאם עכשיו אין מישהו אחר שיעשה, לא תמיד מותר לו לעזוב, אבל אם אין מישהו אחר שיתעסק, אז זה אני בא ואני אומר, טוב, אז אין ברירה, הוא יקבל פחות, אבל הותר לו לעשות פחות. רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר שבאותו הרגע שאדם מצווה ללכת לעסוק בדברים אחרים, למה? כי אין מישהו אחר שיעשה. אז ביטולה זהו קיומה, לא הפשט הוא שהוא יקבל פחות. הוא מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה.
הפשט הוא, אדם יושב כל החיים שלו ולומד, וכשהוא מגיע ליישם את זה, אז הוא ממשיך ללמוד. במקום ליישם את מה שהוא לומד.
זה השוטה. שגמר אומר, מילה חסידס, חסיד שוטה. פה זה מה שכתוב. שפה זה בדיוק החיוב שלו. להיות עוסק בה. שנאמר, אשר שיברת, לא אמר לי בלשון כף, אלא בלשון של הסכמה, שר כוח. למה? הסכימה עם הודעת השכינה כשביטל תורה ושיברן, כיוון זה להתכוון לטובה. אז אדם שעושה פעולה לטובה, זה המעשה הקיום שלו. אומרת הגמרא, ואמר יש לקיש תלמיד חכם, שסרח, אין מבזים אותו בפרסיה, נכשל בעבירה. שנאמר, כתוב בתוכחת השם לישראל בהושע, וכשלת היום וכשל גם נביא, אם אך לילה, אומר רבינו גרשום, מה זה וגם נביא, תלמיד חכם, לילה, חסה אותו כמו לילה. הווה אומר, לא באים, אז כתוב במרשה, שאם היה צריך עכשיו לקבל חרם, לא עושים לו את חרם, שלא יהיה את הדבר הזה בפרסיה. יש פה עוד כאלה לשונות שהשתמשו בהם בגלל שזה חילול השם, אז כדי שלא יתחלל השם ואנחנו לא מוצאים את הדבר בגלוי, כי אז יעשה חילול השם, תלמיד חכם כזה ושרח. יש כאלה שבאו ואמרו, מכיוון שאם ראית הרי תלמיד חכם שעשה עבירה ביום, אל תערר עליו בלילה, שוודאי עשה תשובה. אז לכן הביטוי הוא כזה. ואמר יש לקיש, כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלב, שנאמר ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים. רבים פה הביורים, ולכן אנחנו כרגע לומדים בפשט הדבר. אבל בפשטות כך נראה פה תחילתם של דברים, כל המשכח דבר אחד מתלמודו השם ישמור עובר בלב. וכדי רבי יבין אמר רבי לואל, דאמר רבי יבין אמר רבי לואל, כל מקום שנאמר ישמר או פן או על, אינו אלא לא תעשה. אז כיוון שאומר פה ישמר לך, יש פה איסור לב. רבינה אמר, יש פה שני לבים, ישמר ופן, שני לבים ממנו. רב נחמן יצחק אמר בשלושה לאווים, שנאמר ישמר לך לאו אחד ושמור נפשך מאוד לאו שני, פן תשכח את הדברים לאו שלישי. שואל את הברייתא, יכול אפילו מחמת נפשו, דהיינו שואל את הגמרא על ריש לקיש, אולי גם יהיה נכון לבוא ולומר כשאדם אנוס, כמו שדיברנו, מחמת מחלה וכדומה, גם אז אני אומר שהוא עובר בלאו. תלמוד אמר, ופן יבשרו מלבבך במסירה מליבו הכתוב מדבר. זאת אומרת שאחד שעושה בכוונה, רבי דוסאי בר ינאי אמר, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, שהוא לא יכול להעמיד גרסתו, אומר רש"י, הוא לומד, אבל הוא לא מצליח לקיים את הגרסה. אז כשאדם לומד והדברים לא יושבים אצלו בהיר, אז זה גורם לשכחה. אז אולי גם אז הוא יעבור בלב. תלמוד לומר, רק יש פה מיעוט, מי ששוכח בפשיעה לא עובר בלב הזה, אבל מי שלא פשע לא עובר בלב. רבי יוחנן ורבי נזר דאמרי תרוויו, תורה ניתנה ב-40 יום, כפי שאנחנו יודעים שמשה רבינו נמצא בשמיים 40 יום, ונשמה נוצרה ב-40 יום, אותה יצירת הוולד 40 יום, וזה נקרא נשמה. לפני זה אין בזה נשמה, ואחרי 40 יום נזרק בו נשמה.
בבלד.
לא בבלד.
בעובר.
בעובר. ולכן אומרת הגמרא, כל המשמר תורתו, נשמתו משתמרת. וכל שאינו משמר את התורה, פושע ושוכח, אין נשמתו משמרת. תנא דבי רבי ישמעאל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו. אמר, כבדו מעתה שאם אתה מעבדה שאני נותן ממך איסר בדמיה, נשמתך אני נותן ממך. הדברים פה עמוקים עד למאוד, אנחנו לא מתעכבים על הכל. אבל כתוב, אפשר גם לשכוח.
אבל לשכח, אפשר
לך
להשכיח אחרים.
כן. אז יש פה יבץ, תראה, היבץ אומר ככה. משל לאדם שמסר ציפור דרור.
זה משל.
כמה מהחוכמה במשל הלב? אחד, להורות שדברי תורה נקנים בזול, בחינם. כמו שכתב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אלא מה? הוא מדבר פה על איסר. אין מטבע יותר קטן מהאיסר. זה הקטן של... זה הפרוטה הקטנה ביותר. אז קודם כל, מה הוא מספר לך על ציפור אחד? שמה המחיר שלה? גרושים שבגרושים. והשני, שנקל לאבדם. בשביל לאבד ציפור, אתה לא צריך להתאמץ. לרגע אתה, לרגע אתה מסיר את עצומת לב, היא כבר לא נמצאת. דברי תורה, אם לרגע אחד אתה מסיר את עצומת לב, וקל לאבדם ככלי זכוכית. יש לזה גמרא בהגבלה. הגמרא אומרת שהיה אחד שישב וחזר על תלמודו 40 פעם, והב אלי כמנח בכיסא. היה כמו מונח בכיס. אומר על זה הגאון מווילנה, שהביור הוא כזה. למה אומר כמנח בכיסא? והב אלי כמונח בארון. למה מונח בכיס? אומר הגאון, הרי אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, אומרת הגמרא בין המציאות. ממילא, אם חזרת 40 פעם, ואתה חוזר על זה, ממשמש בכיסו בכל שעה ושעה, אז מתקיים פה הבחינה, אומר הגאון, שזה משתמר. אבל אם אתה שם את זה בכיס, אבל שכחת למשמש, הנחת את זה בארון, לא בתכונה של עשויים למשמש, אז מיד יש קל לאבדם. כציפור זו שדרה בבית כבשדה, וגם אינה מקבלת מרות, ככה תלמיד חכם בן חירות. ועוד, שהיא קלת השמירה כציפור קטנה מאידך, אם אתה נותן עיניך בה, אז זה סייעתא דשמיא, קל לשמור על זה כמו על הציפור. ואם זה יקרה מאוד, שלא ישקול כסף מיכה, אלא ייתן נפש כפרה. אי אפשר לחפר על זה באיסר. אז מה המסר? אז רוצים להסביר ככה. לא כתוב פה דוגמה, אדם שנתן לחברו ציפור דרור. אדם שנותן לחברו ציפור דרור, אז אכן, נותן לו ציפור, ואת הציפור הזה אתה... אתה איבדת, כמה עולה ציפור? איסר, תחזיר איסר. פה הוא נתן לעבד. ובעבד, עבד שפרק עול אדונו מעליו, זה בדבר אחד, שפך לו קיטון בפניו. למה? הרי כתוב, בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך. יכול להיות אדם שעשה, דוד בשתיים ולא עלתה לו, שאול באחת ועלתה לו. כשאתה עבד השם, אתה עושה רצונו, נכשלת, אבל אתה עבד השם, גם כשאתה נכשל, אתה נשאר עבד השם. אבל ברגע שהוא פורק עול, אז את נפשך, אז איבדת את כל, את כל המהות שלך, אין לך זכות קיום. אומרת המשנה, שני שולחנות היו בעולם מבפנים, על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב. על פתח הבית, אחד של שיש, פה תוספות מרחיב את הדיון, אחד של כסף, ברוב הספרים גם סינן של שיש. וזה באמת מה שהזכרנו, את הביטוי של שיש, כבר, של שיש. יש לנו פה את המושג של שיש, רק זה דומה אמרנו לכסף. אחד של שיש ואחד של זהב, על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו הסברנו כבר קודם, שמעלים בקודש ולא מורידים. ואחד של זהב מבפנים זה השולחן המפורסם שעליו לחם הפנים תמיד. וארבעה כהנים נכנסים, שניים בידם שני סדרים ושניים בידם שני בזיחים. וארבעה כהנים מקדימים לפניהם, שניים ליטול שני סדרים שנמצאים על השולחן, ושניים ליטול שני בזיחים. אי לכאורה למה צריך שניים לשני בזיחים? הבזיח הוא כל כך קל וכל כך דק, שאדם אחד ייקח את שניהם. אבל המסר, כי גם הבזיחים זה צורה של עבודה. ומכיוון שזה נחשב מעשה של עבודה, לכן הדגש הוא, שניים נכנסים כשהם עושים מעשה עבודה. מה העבודה שלהם? נותנים את אותם שני בזיחים, זה בדיוק כמו אותו אחד שקומץ מעל גבי מזבח. קומץ את הזה למזבח, זאת אומרת. אז ממילא צריך שניים כי זה עבודה. ועבודה צריך לעשות דווקא בימין. אז כשהוא מוליך זה מעשה עבודה של הולכה, אז הולכה בימין צריך שניים, כל אחד מחזיק אחד בימינו. כשהוא מסלק, הוא קומץ מעל גבי שולחן, אז כל אחד עושה עבודה, אז כל אחד צריך ביד ימין. ממשיכה המשנה. המכניסים עומדים בצפון ופניהם לדרום, והמוצאים עומדים הפך מהם בדרום ופניהם בצפון. פשטות, הם עומדים, כמו שדיברנו, מזרח מערב לאורך השולחן. אילו מניחים, אילו מושכים ואילו מניחים, ותפחו של זה כנגד תפחו של זה. כתוב פה דבר כזה, תוך כדי שהם מסלקים הם מתחילים להחזיר. המטרה היא, כי כשאתה מושך והשני מכניס, מתקיים מה שהתורה אומרת, לחם השולחן לפניי תמיד. אז צריך שיהיה תמיד לחם על השולחן, אז אין רגע בלי לחם, כי תוך כדי שמסלקים כבר מניחים את הסדרה החדשה. מאידך רבי יוסי אומר חולה, אפילו אילו נוטלים ואילו מניחים, גם אם אילו נוטלים בבוקר ואילו מניחים אחר הצהריים, אפי הייתה תמיד, מתקיים פה תמיד, כי אנחנו נראה בגמרא שתמיד הכוונה שלא יעבור לילה בלא לחם. יצאו ונתנו על שולחן הזהב שהיה באולם, כמו שדיברנו, שהיה שולחן בפתח של ההיכל בתוך האולם, ששם נותנים כמעלים בקודש על של זהב, עד שהקטירו הבזיחים, כדי שיספיקו להקטיר את הבזיחי לבונה על גבי מזבח החיצון, שזה המטיר של הלחם. אחרי שהקטירו, הותר הלחם, והחלות מתחלקות לכהנים. מה קורה חל יום הכיפורים להיות בשבת? אז בשבת אנחנו מורידים את הלחם, אבל אנחנו לא יכולים לאכול. החלות מתחלקות לערב, ולא מחלקים את זה ביום, מכיוון שאנחנו באים ואומרים שאם נחלק את זה ביום, אז עלול כהן לאכול, אז מחלקים לערב ואז מחלקים. חל להיות בערב שבת, אם יום כיפור יוצא ביום שישי, שעיר של יום הכיפורים נאכל לערב, אז השעיר נאכל לערב. למה? כי אני לא יכול לאכול ביום כיפור, ומצד שני אני לא יכול לבשל בשבת, זה הברוך שלנו. השעיר של יום הכיפורים נאכל לערב, והבבלים אוכלים אותו כשהוא חי מפני שדעתן יפה. הבבלים שנבהר אותם דירה הגמרא, הם כהנים שהיו אוכלים אותו חל כשחל יום הכיפורים בן שבת. למה? כיוון שדעתם יפה, הם מסוגלים לאכול את זה כך ולדאוג שלא יהיה לנו נותר, נראה אם זה שבח או גנאי. תנא רבי יוסי אומר, אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית, אין בכך כלום, הוא לא עובר בזה את האיסור שלפניי תמיד. אלא מה אני מקיים לפניי תמיד? שלא ילין שולחן ולא לחם, העיקר שבלילה יהיה תמיד לחם. אמר רבא מדבריו של רבי יוסי, ללמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית. מדבריו של רבי יוסי ללמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית, ופרק אחד ערבית, כי הם מצוות לימוש ספר התורה. זה מפיך, למה? כי הסברת עכשיו שהגדרה של תמיד זה גם בשחרית וערבית, אז הוא קיים בזה לא ימוש. אמר רבי יוחנן משום רב שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. כי אם תאמר את זה לפני עם הארץ, אז הוא יגיד, מה אני צריך לדאוג שהבן שלי ילמד תורה? יספיק שיגיד קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב, וכבר יצא ידי חובה. ורב אמר, מצווה לאומרו בפני עם הארץ. מסביר רש"י למה? דסבר משום קריאת שמע נוטל שכר גדול כזה, כי אז תצליח דרכך, אז אם היה עושה כל היום כל שקש שכרו גדול, הוא מרגיל את בניו לתלמוד תורה כל הזמן, עם הארץ הוא עם הארץ. אבל על הילדים שלו זה ישפיע לו, למה? כי יגיד, אם אפשר לקבל בשביל דבר כזה שכר כל כך גדול, אז מי שכל היום לומד, ודאי שכדאי. לשון אחר, סברי הנה חבנן דמצת פטרי נפשיו בקריאת שמע, ויד וכולי ימה וגרסי, הרי הם יודעים החכמים שהם יכולים לצאת ידי חובה בקריאת שמע. אז מה הם לומדים כל היום? שמע מן השכר גדול יש, אז כנראה זה מאוד משתלם, למה הם יודעים מה שהם עושים. ולכן הוא ירגיל עצמו ללמוד תורה.